אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים, שרון ניר, ישראל ביתנו. שלום.
שלום וברכה, דוד.
מה העניינים?
תשמע, בואכה כמעט 8 חודשים למלחמת חרבות ברזל, ואני לא יכולה שלא לשאול את עצמי, איך הגענו למצב שלקחו את המלחמה הכי צודקת שיש בהיסטוריה, ואתמול בסרטון של התצפיתנויות הייתה לנו עדות, תזכורת לעולם כולו ולנו, על מה ולמה אנחנו נלחמים, והממשלה הזו הפכה אותה למלחמה לא לגיטימית. עכשיו אני אגיד לך כמה דברים. מלחמה הרי זה בשלוש זירות. זה לא רק הישגים צבאיים וביטחוניים. זה גם בזירה הבינלאומית, בזירה המשפטית, בזירה התודעתית, בדעת קהל. אני שואלת את עצמי, איפה הממשלה הזו? איך יכול להיות שהביאה אותנו לכישלון אסטרטגי כל כך עמוק? כישלון אסטרטגי בכמה רבדים. הרובד הראשון, כשאתה מסתכל על מה שקורה ב-ICC וב-ICJ, זה פשוט בלתי נתפס. אתמול 3 מדינות מכריזות באופן חד-צדדי על היכרות חד-צדדית במדינה פלסטינית.
יש כבר כמה, 140 כבר הצהירו, לא? אני טועה.
הבנתי ש3 מדינות נכון לאתמול.
לא, עכשיו זה נוספות.
אבל לאט לאט זה הולך ו...
140 הצהירו כבר בעבר.
זה בלתי נתפס הדבר הזה על רקע השבעה באוקטובר, שזה העולם הנאור. אתה פשוט לתפוס את הראש ולשאול איך הגענו מהשבעה באוקטובר לתוצאה הנלוזה הזאת. איך יכול להיות שרוצים לקחת את ראש ממשלה ושר ביטחון ולהוציא להם צווי מעצר? איך יכול להיות שיש לנו שפל עם בת הברית הטובה ביותר שלנו, ארצות הברית? איך הגענו למקום הזה? איך זה ייתכן?
לא יודע, תגידי את.
אז אני אומרת לך שמה שאני רואה זה ניהול כושל. הממשלה הזאת, לא רק שהיא לא אשמה, לא רק שהיא אשמה במחדל הכי גדול שהיה לנו בהיסטוריה, בשבעה באוקטובר, היא אשמה לא פחות בכל 8 חודשים שאחרי ובניהול כושל של מערכה.
שאלתי את אביגדור ליברמן לפני כמה חודשים שראיינתי אותו, למה אתה לא נכנס לממשלה הזאת? ומה אני מוכן להיכנס? מקום בקבינט המצומצם. הוא לא קיבל את זה.
אני מזכירה לך, וזה בטח נאמר פה, לא פעם ולא פעמיים מאז השבעה באוקטובר. כשהצביעו על ממשלת חירום, מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן.
אמר את זה ראשון.
כולנו הגענו להצבעה, הצבענו בעד ממשלת החירום, נתנו כתף. אמרנו, אנחנו מוכנים להיכנס לממשלה. אנחנו מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה, לא בשביל תפקידי שרים וכל מיני משרות נחשפות, כדי באמת להיות מתחת אלונקה, באמת להיכנס לקבינט המצומצם, לקבינט קבלת ההחלטות, כדי שאביגדור ליברמן ייכנס לשם, יביא מניסיונו כאקס שר החוץ, כאקס שר האוצר, כאקס שר הביטחון, שמכיר היטב, שאגב נופף בדגל כל הזמן. אני מזכירה לך שמי שהניח את המפתחות בשנת 2018, כי לא הקשיבו לו, זה אביגדור ליברמן. הוא כתב מכתב מצמרר לקרוא אותו. דוד, המכתב שהוא כתב, 11 עמודים שמתארים אחד לאחד את השבעה באוקטובר, את הפלישה ליישובים של מאות אלפי
ולא
מחבלים.
ולא רק הוא.
לא הקשיבו לו. זה קודם כל היה הוא, והוא אמר להם, חבר'ה, צריך לקחת את ראשי חמאס ולהשמיד אותם. אסור לתת חסינות לחמאס. היה מקום להקשיב לו. היהירות הזאת, היהירות של ראש ממשלה בנימין נתניהו, שלא הקשיב לדבר הזה ולא תיעדף את זה בראש, אז קיבלנו את זה בשבעה באוקטובר.
אני מכיר את המכתב של איווט ליברמן, ואני מכיר דברים נוספים שנאמרו על ידי ח"כים וח"כים לשעבר. אני רוצה להשמיע לך מה שאמר חבר כנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן-ארי, והוא חלק ממה שנאמר, אבל תקשיבי איזה נבואה שהייתה לא רק לליברמן, לעוד אנשים.
אחת ההטעיות הקשות ביותר שמתחוללות ממש ממש בימים אלה, וההטעיה הזאת נקראת מנסור עבאס, אותו מנהיג של תנועת האחים המוסלמים, הזרוע של האחים המוסלמים בתוך מדינת ישראל, ונמצא היום בממשלת ישראל, ואנחנו רואים את הדמות הזאת, והיא מבלבלת אותנו, היא מבלבלת את מי שלא מכיר את עולם המושגים האסלאמי, ולא מכיר את ההיסטוריה האסלאמית, ולכן אני מקדיש את הדברים האלה עכשיו, וחשוב מאוד שתקשיבו לדברים, וגם כן תשתפו אותם. באסלאם יש מושג שנקרא תקיה. תקיה זה ההישרדות על ידי התעיה. אם אני רוצה לנצח את האויב, אני לא יכול ללכת איתו ישר. אם אני אלך איתו ישר, אני אפסיד. לכן אני צריך ללכת איתו בעורמה, בהתעיה, בתחבולות. אני מכנה את זה תעתוע. זה מנסור אבס. הוא מטעה אותנו. אחד בפה, אחד בלב. שלא נטעה. הוא המסוכן כאן. ומי שנותן לו במה, הוא זה שבעצם מכשיר בעצם את חיסולה של מדינת ישראל בתורת השלבים.
תראי, אנחנו הרי יודעים שמנסור אבס היה שותף לממשלה. ועכשיו אנשים מדברים על אולי ממשלה אחרת. אבל כשאני בודק את המפה הפוליטית, אני רואה שלפחות לפי המפה הפוליטית היום אי אפשר להקים איזושהי קואליציה ללא מנסור אבס. זה אותו מנסור אבס שאמר, בואו נשמע מה הוא אמר, זה הרעיון עם חזי סימנטו בחדשות 13.
יש פה ויכוח בעולם הערבי, גם באמירויות וגם בסעודיה, לגבי חמאס. למשל, מנסור אבס אמרת פה שהפלסטינים צריכים להתארגן מחדש לצד השני. מבחינתך, חמאס הוא חלק מהעם הפלסטיני?
בוודאי שהוא חלק מהעם
הפלסטיני.
אני רוצה לתת לך תשובה.
אבל חמאס הוא חלק מהפסאיל או לא? הוא פסיל פלסטיני, נכון?
מה הוא, פסיל לבנוני? מה קרה לך?
זה בדיוק העניין.
תראה, קודם כל חמאס צריך להימחות מהאדמה, זה בשבעה באוקטובר כבר כולנו מבינים. אגב, מי שנתן חסינות לחמאס לאורך שנים, זה גם ממשלת ישראל, בהובלת דוד בנימין נתניהו, לא בהובלת מנסור אבס, מי שנתן לו, העביר לו כספים, מזוודות של כספים.
טוב, זה היה בכל
הממשלות. אז בוא, התפיסה המעובדת, הקונספציה לגבי חמאס, זה קונספציה שקודם כל אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. לגבי מנסור אבס, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין בשבעה באוקטובר, אתה יודע, זה סוג של wake-up call לכולנו, ואמר את זה אביגדור ליברמן לפני שבוע. מה שמדינת ישראל צריכה, זה ממשלה ציונית מקצה לקצה. זה מה שצריך. רק מי שציוני, עם דעות ציוניות, שבראש מעייניו מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל, צריך להיות חלק מהרכב של הממשלה. ואני אגיד לך עוד משהו. בהרכב הזה אנחנו, כמפלגת ימין אמיתי,
עם הליכוד,
מפלגת ימין אמיתי,
עם
כל מי שנמצא,
אבל ללא נתניהו.
ציוני, עם כל מי שנמצא, נתניהו צריך ללכת הביתה אחרי המחדל הגדול של השבעה באוקטובר, צריך להניח את המפתחות, הוא וכל השותפים שאחראים ונוסעים, ויצבע אותם כבר שתהיה פה ועדת חקירה ממלכתית, וכל החבר'ה האלה ישימו את המפתחות וילכו הביתה. אבל כל המרכיבים האחרים, בהחלט מרכיבים רלוונטיים, אנחנו כמפלגת ישראל ביתנו, שהיא מפלגת ימין ליברלי, אנחנו צריכים להיות השופר של העניין הזה, של איך מקימים פה ממשלה ציונית, עם ימין חזק, ימין מפוקח, ימין שמבין את המציאות, גם הביטחונית, מסתכל עליה, אתה יודע, בצורה פרגמטית, איך נכון לקדם אותה, מסתכל על הנושאים הכלכליים, בראייה של כלכלה ימנית ליברלית, מסתכל על הנושאים החברתיים, ועושה פה באמת ריסטארט למדינת ישראל, בכוונתנו, מפלגת ישראל, ישראל ביתנו, לייצר פה אלטרנטיבה שלטונית, ולהוביל את המדינה הזו למקום טוב יותר, ומה שמדינת ישראל צריכה עכשיו, זה ממשלת ריפוי דחוף ובחירות.
בוא ניקח סנריו. סנריו שאומר ככה, נתניהו לא הולך הביתה. הליכוד מקבל לא יודע כמה מנדטים, אתם יכולים להקים ממשלה חלופית, ליברמן, גנץ, לפיד, אבל חסרות לכם מספר אצבעות, והצבעות האלה של מפלגת רם ומנסור אבס.
אז אמרתי,
מה
לא
קורה
יהיה.
אז?
אמרתי, לא יהיה.
זאת אומרת, אין ממשלה.
אנחנו לא נלך עם רם.
זאת אומרת, אין ממשלה.
אנחנו לא נלך עם רם, ואני חושבת שיהיה פה שינוי גדול ממה שאנחנו רואים עכשיו במפה הפוליטית. כבר אפשר לראות שגוש האופוזיציה ללא רם, וללא המפלגות הערביות כבר תופס נפח הרבה יותר גדול, ותוסיף לזה את הליכוד, אתה רואה פה מכנה משותף, המכנה המשותף הולך ומתרחב, ביבי נתניהו כן צריך ללכת הביתה, אני חושבת שיהיה פה התאחדות ויהיה פה שינוי לגמרי, מה שנתפס כקואליציה ואופוזיציה ישתנה לגמרי, המפה תשתנה, ובאמת המדינה הזו צריכה ממשלה ציונית מקצה לקצה, ויהיה פה שינויים, אנחנו, אין לי ספק שזה ילך למקום הזה.
זאת אומרת, את בעצם אומרת, אנחנו לא נהיה שותפים לממשלה שרע"מ תצטרך להוסיף את האצבעות שלה כדי ליצור את אותה ממשלה.
אני אומרת, אנחנו לא נלך עם רע"מ.
משה סעדה, מהליכוד, קורא לראש הממשלה להכניס לממשלה את אביגדור ליברמן ואת גדעון סער. אבל בסרט הזה כבר היינו. יש סיכוי כלשהו?
תראה, אמרתי לך, דוד.
תראה, אנחנו לא סיימנו את המלחמה. שרון, את אישה חכמה, את תת-אלוף בבילויים, מקריאת המטריה מצוין, וגם מקורבת לאביגדור ליברמן. והיות ואני מקריא את אביגדור ליברמן, אני חושב לפנייך, יש לי לב הרבה הערכה, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא הולכים למקום טוב, כנראה גם לא בצפון, מי יודע מה יקרה עם הדרישה לעצור את ראש הממשלה, אנחנו לא צריכים איחוד בזמן הזה?
תראה, דוד, אני חייבת לומר לך, 8 חודשים עוד פעם למלחמה, ומה שאני
כן,
מסתכלת עליו, הממשלה
מתי,
הזו מביאה
מתי,
אותנו, הממשלה הזאת רק,
הסתיים,
לא מייצרת לא אופק, לא סתם אתה לא שואל, אתה שואל את הדברים, אין אופק, אין תהליכי קבלת החלטות, אין כלום, אתה מסתכל מה שקורה בצפון, אתה מבין שזה איזשהו אובדן דרך מוחלט, תסתכל מה קרה בצפון, 8 חודשים לתוך המלחמה, יש רק עלייה בכמות השיגורים לכיוון מדינת ישראל, הסתכלתי על חודשים מרץ, אפריל, מאי, כל פעם רואים עוד 50 ועוד 100 רקטות שמשוגרות לכאן, אתה מבין שזה לא הולך לשום מקום, ולכן חייבים אלטרנטיבה, אותו דבר בדרום, אין מה לעשות, הציבור לא סתם מצביע ברגליים, כי צריך להחליף אותם.
תת-אלוף ניר, אני שואל אותך בכוונה וקורא לך בדרגתך. את יודעת מה זה צבא. האם הצבא יכול להיות מפוצל בין הדרום לצפון? האם היינו צריכים עכשיו לעשות, עכשיו, 30 שנה, 3 חודשים, לפני, היינו צריכים להיכנס ללבנון, כי זה היה גורר אותנו לתוך מדמנה שאלוהים יודע איך הם יוצאים. האם זה הזמן? תעני לי עכשיו.
אני עונה לך הכי ישיר.
כי קצינה מאוד בכירה בצבא.
אני מסתכלת על המהלכים בדרום, ברצועת עזה, ואתה שואל שאלה מצוינת. יש, החל מסוף דצמבר, תחילת ינואר, יש דשדוש, והיה מקום לפעול.
עכשיו אין דשדוש.
היה מקום לפעול בצורה הרבה יותר תקיפה. הורידו סדק, כמויות של סדק.
החזירו.
הלכו לאיבוד בזמן, בטיימליין, הלכו לאיבוד, אתה חייב להבין את זה. משהו כמו 3 חודשים שהלכו לאיבוד, שזה בלתי נתפס. עכשיו, במלחמה, זה לא 3 חודשים, זה נצח, כי יש פה שעון מדיני עם לגיטימציה ממעצמות ומארצות הברית, ומה שקרה פה, אתה רואה איך פשוט לקחו והשחיתו את הזמן. אז ברור לך שאם היה ניהול לא כושל, אז היינו כבר יכולים לעשות, כבר לטפל בגזרה הדרומית ולטפל בגזרה הצפונית, אבל הניהול הוא כל כך כושל, הוא כל כך מוביל לשום מקום, שאין מנוס אלא להחליף אותם.
תגידי, בראייה הצבאית שלך, אנחנו עובדים עכשיו נכון בעזה? כי נדמה לי שם כבר כמה, 5 חטיבות.
תראה, קודם כל...
5 חטיבות זה כמה? 40 אלף?
לא, אנחנו לא ניכנס לסדקים.
לא, מה שכתוב, אני לא...
וכל מה שמפורט...
לא, אני שואל, חטיבה זה כמה? 7,000?
יש הרבה...
6,000?
יש אוגדות ויש חטיבות, אבל זה סדר גודל. אני לא חושבת שאפשר לדבר על הדברים הכאלה, אבל מדובר על אלפים.
לא מדבר עליהם, אני שואל בעיקרון.
חטיבה ואלפים, ואוגדה זה סביב 10,000, ואפילו קצת יותר. אני מדברת על כך שקודם כל, אנחנו צריכים להסתכל בסוף מה התכלית. מקום כבר להגיע לרפיח ממזמן, להשתלט על ציר פילדלפי שהוא נתיב ההברחה המרכזי, וראינו עכשיו שהגיעו לשם, ועל פי דיווחים יש שם מנהרות מתחת לציר פילדלפי בין מצרים לבין רצועת עזה, שברור לנו לחלוטין שזה
עשרות מנהרות שדרכם הבריחו
אמלח והפכו את עזה למעצמת טרור. זאת אומרת שהיה מקום להגיע גם לשם בשלבים יותר מוקדמים, לא הגיעו לשם, צריך לעשות את זה, צריך לתת,
להתחיל את המלחמה
צריך
ברפיח.
לפרז, צריך להסתכל על זה דרך הישגים. ההישג הנדרש זה לפרז את הרצועה, פשוט לפרז את הרצועה, אין לנו שום אפשרות אחרת לא לפרז את הרצועה, כי אז אי אפשר להחזיר את התושבים לביתם, ואז ויתרנו בסוף על חבל ארץ שאי אפשר להחזיר לו לביטחון. עכשיו בסוף צריך להסתכל על זה בעיניים ביטחוניות, לצבא יש משימה, וזה משימה קשה וסזיפית, כי הם בנו שם מעצמת טרור תת-קרקעית, שזה בלתי נתפס, ולכן האירוע הזה הוא אירוע שצריך להשלים אותו, ואי אפשר לאבד בו זמן, הם איבדו בו זמן, וזה דבר שצריך לעמוד לנגד עיניים.
אני חושב שאת צודקת, אבל אני רוצה לשאול, שאלתי את השאלה, ענית לי בעקיפין, אבל אני רוצה לדעת, האם המלחמה בראי של קצינה כל כך בכירה, האם המלחמה מתנהלת עכשיו כראוי, כי הכניסו שם עוד כוחות, וכרגע פועלים בצורה הרבה יותר נמרצת, מהדשדוש שאת אמרת קודם?
מלחמה צריכה להתנהל בעצימות גבוהה. קח לדוגמה את מלחמת יום הכיפורים.
אני מסכים איתך.
ביום ה-19 אבל... כבר היינו בדרך
עכשיו ל... עכשיו זה בסדר, עכשיו
עובדים... דמשק וקהיר. לכן באופן כללי כשאני מסתכלת את זה, הניהול ברמת המערכה, הניהול אגב גם של הדרג המדיני, כי בסוף יש מי שמקבל את ההחלטות האלה, יש קבינט מלחמה שלם. הוא ניהול כושל, כי אני מסתכלת את זה מה-7 באוקטובר ועד לרגע זה. לכן צריך באמת להבין מה היעד, מה מטרות הקצה, אגב הם הגדירו את מטרות הקצה, שזה השמדת תשתיות שלטוניות וצבאיות של חמאס, וכמובן השבת החטופים. ותשאל את עצמך, אם עמדנו במטרות בו אחרי 8 חודשים, התשובה היא שלא עמדנו עדיין במטרות.
את מצדדת בשיחות שלפי התקשורת קורות, מתרחשות בין ליברמן לגדעון סער על אפשרות להקמה של איזשהו גוש משותף אולי?
תראה, אני יודעת שכולם מדברים עם כולם, אני לא יודעת להגיד לך על מפלגה כזו או אחרת, אני יודעת להגיד לך שאנחנו באמת מבינים שהכוחות שמובילים את המדינה הזו לכיוון אג'נדה של ימין פרגמטי, ליברלי, שיוביל את הגוש הגדול הזה, צריכים כולם להתאחד תחת אביגדור ליברמן ולהוביל אותנו למקום טוב יותר, וכל מי שכמובן ילך איתנו בצורה גושית, בצורה מפלגתית, בכל תצורה שלא צוקם, ואוהבים את מדינת ישראל ליום, ליום של שלטון יותר טוב, יותר משמעותי, שבאמת מסתכל על המצפן הנכון של מה טוב למדינת ישראל, אז הוא כמובן צריך להיות חלק מהגוש הזה.
חברת הכנסת דבי ביטון, שהתרמנה כאן רק לפני שעה, אמרה, צריך לשחרר את החטופים בכל מחיר. הקשיתי, שאלה קצת בעייתית, האם צריך לשחרר את החטופים כי החמאס אומר, תפסיקו את המלחמה, תעצרו את הכל, וגם תחזירו את מחבלי הנוח'בה, ועוד אלפי חולרות שנמצאות בכלא הישראלי. וליברמן אמר, הפוך, אין לעצור את המלחמה, יש להסלים אותה. עכשיו, בין שתי הגישות האלה, של להחזיר את החטופים, קטונתי, אני גם לא איש צבא, שאני יכול לראות את זה בעיניים, שאומרים את זה אנשי הצבא. בין שתי הדעות האלה, מה את חושבת?
קודם כל, אני רוצה לקחת אותנו אתמול לסרטון התצפיתניות שדודר אתמול בערב, סרטון אימה שכמובן אני צפיתי בו בכאב רב, ואני רוצה להגיד לך, אני ראיתי את מה ששודר, אני לא ראיתי את הסרטון הגולמי, ואני אדאג לראות את הסרטון הגולמי, כי אני חושבת שכל נבחר ציבור צריך לראות את זה, אני ראיתי גם את הסרטון של 47 דקות שמתאר את כל הזוות, אני חושבת שזה חובתנו כאנשי ציבור. אני אגיד לך שבהקשר הזה אני מסתכלת על אותם תצפיתניות ועל כל החטופים והחטופות ואומרת לעצמי, מדובר באנשים שהפקירו אותם. הסרטון הזה ב3 דקות ו10 שניות מרוכז, מראה את גודל ההפקרות. עכשיו, מדובר בחיילות שהם העיניים של המדינה, שהם שמרו עלינו, שהם הגנו עלינו, ואף אחד לא הגן עליהם. אז נתחיל מהסוף. את החטופים והחטופות צריך להחזיר נקודה. זו התשובה שלי. עכשיו, אני חושבת שגם אביגדור ליגמרמן לא הציב את זה במקום שהוא קונטרוורסלי למה שאתה אמרת, גם הוא סבור
לא אמרתי כלום,
אין פה שתי קצוות, כי גם אביגדור ליגמרמן וגם מפלגת ישראל ביתנו חושבים שצריך להחזיר את האנשים האלה שהפקירו אותם הביתה.
אני לא חלוק עליך, אני חושב שאת סופר צודקת,
ואני חושבת,
אבל השאלה היא
שצריך, שבעניין הזה, אחד הדברים החשובים זה פחות לדבר ויותר לתת גיבוי לצוות המסע ומתן המעולה שאני מכירה אותו, וזה מה שצריך לעשות, לתת להם חבל ושיבואו עם הצעה ולדעת לשלב את זה, וזה גם חלק ממטרות המלחמה. אני לא רואה סתירה בין לפרז את הרצועה מה שצריך לעשות לבין להשיב את החטופים. להפך, אני רואה את הדברים האלה, את שני הדברים האלה הם מתכנסים, וגם לחץ צבאי ישיב את החטופים.
כדי להחזיק את הרצועה צריך לפחות אוגדה למשך שנים, 15,000 חיילים שיהיו כמו ברווזים במטווח. חוץ מזה, העלות של ממשל צבאי כזה ברצועת עזה זה לפחות 20 מיליארד שקל בחודש. אז מששמענו את הדברים האלה, איך בכלל מדברים על האפשרות שאנחנו נחזיק ברצועת עזה לדעתם של חברי כנסת?
קודם כל, אני לא מבינה את הטרלול המוחלט כשמדברים על, על שלטון אזרחי, שלטון צבאי ברצועת עזה. צריך לשאול את עצמנו למה אנחנו מכוונים. אנחנו כבר יש לנו ניסיון, יש ארסנל של ניסיונות. קודם כל הבנו שלהתנתק באופן חד צדדי מרצועת עזה, בלי שהם מתנתקים מאיתנו, זה טעות גמורה. בשנת 2005 התנתקנו מהם, אבל הם לא התנתקו מאיתנו. צריך להחליט על ניתוק מוחלט. לא צריך להיות
זה ליברמן כבר אומר הרבה מאוד שנים.
מה זה ניתוק מוחלט? אני אגיד לך.
מים.
בדיוק, דלקים, מים, תודה רבה, לסגור את מעבר עזר, לסגור את מעבר כרם שלום, כל הדברים האלה נא לקבל מנמל אל הריש,
הם לא רוצים.
אבל מה האינטרסים הביטחוניים שלנו?
אבל כולל נשק. כי once את פותחת את הנושא לאפשרות למעבר של דלקים ומים והכל מאל הריש המצרית.
דוד, רצועת עזה היא לא בעיה של מדינת ישראל, ואני אתן לך תשובה על זה. כי התנאי השני שלי זה להסתכל על עצמנו כעל בעלי חופש פעולה צבאי מלא בתוך הרצועה. אין לנו פעולה.
אף אחד לא הפריע, זאת ההחלטה.
אני מדבר איתך על השלב השלישי. מה זה חופש פעולה? מה זה חופש פעולה ביטחוני צבאי? זה שכל פעם שאנחנו מזהים איום או שבב של רקטה, אנחנו נכנסים ועושים שם בדיוק מה שאנחנו עושים לצורך העניין בשכם, בג'נים, בחברון, באותה שיטת פעולה. אין דבר כזה שהם התחמשו, התעצמו, ואנחנו נשב ונמתין מ-2005 עד שזה יתרגש עלינו באופן כזה שזה, אנחנו, כל פעם שיש התעצמות אחרי שפירזנו אותם, אנחנו נעשה פעולה נקודתית ונלחם בסיפור הזה, חופש פעולה ביטחוני מלא על פי צרכי הביטחון של מדינת ישראל, אין מה לעשות. והדבר השלישי שצריך להסתכל עליו בהקשר הזה זה רצועת ביטחון פרימטר של קילומטר בצורה סדורה שמאפשר לתושבים להרגיש ששם יש ביטחון מלא, זה רצועת מוות, אף אחד לא נכנס לשם, אף אחד לא מעיז לחשוב על דעתו, על דל שפתיו להתקרב לכיוון הגדר. תקשיב, יש איזשהו סרטון, אפרופו דיברת על כאלה שהתריעו וצלצלו בשער, יש סרטון של אביגדור ליברמן, שבוע לפני הטבח, שהוא מסייר בדרום, בזמן שכולם צעקו וצווחו על הרפורמה, אבל הוא נסע לפגוש, לדעתי זה, הוא פגש שם את גדי ירקוני, והזדעזע לראות שהם מתקדמים לגדר ומכילים את הסיטואציה ולא היו כוחות. הרי צלצלנו בשער, הסיפור הזה של רצועת ביטחון היא קריטית, הפרימטר הזה הוא קריטי. ודבר אחרון שאנחנו צריכים לוודא לפני שאנחנו מתנקים מהם באופן מוחלט, זה שחדל אונרה. אונרה זה חמאס, אונרה לא יהיה יותר כארגון ההומניטרי במרכאות כפולות. חבל שהמאזינים שלנו לא רואים שאני עושה את זה, את המרכאות כפולות.
הצופים אבל רואים.
הצופים רואים. אז אונרה זה חמאס, לא עוד אונרה שמגיל 3 מחנכים לטרור ולהסתה, ומשותפים מלאים לכל הטבח הזה של 7 באוקטובר, וראינו מה קרה לנו.
חתמתי על כל מילה.
זה תגיד, טוב.
אבל את יודעת, הציעו למצרים להקים כוח, האמריקאים הציעו למצרים להקים כוח. הכוח הזה יהיה כוח שייכנס לעזה ביום שאחרי, והוא יהיה יחד עם האמירטים,
מצוין.
אולי סעודים. כן, אבל את יודעת מה הבעיה שאת מציעה משהו.
הליגה הערבית צריכה להיות חלק מהעניין הזה, חד משמעית. מדינות מערביות, ערביות מערביות, צריכות להיות חלק מהפתרון, חד משמעית.
נהדר, אבל זה פתרון שמוסכם על כולם, חוץ מבעלי העניין. מצרים הודיע לא, האמירויות הודיעו לא, סעודיה הודיע לא, אז...
אז אנחנו צריכים להתעקש על זה מול האמריקאים.
מה, האמריקאים לא
יש מספיק מחבש כדי להפעיל את זה, וזה הפתרון של היום של אחרי. זה בדיוק הפתרון שצריך להיות מהליגה הערבית. אין מה לעשות. אי אפשר עכשיו לתת לאף כוח. אין פתרון אחר. אין פתרון אחר. זה הפתרון היחיד שיכול להיות. וכולם שרוצים לשקם את הרצועה, זה חלק מהעניין. לקחת שלטון בינלאומי, לקחת כוחות בינלאומי, שיהפכו להיות חלק מהמנגנוני שליטה בעתיד של הרצועה. לעמוד על זה.
מדינת ישראל חייבת לסגור את כל המעברים מישראל לעזה. ההתנתקות חייבת להיות מלאה. ככה את אמרת, ככה אומר גם ליברמן. אבל 150 מסעות ישראליות מכניסות פירות וירקות טריים לתוך הרצועה מדי יום. הסוחרים מתקשרים ישירות לישראלים, מבקשים את הסחורה, מעלים את זה על מסעית, מכניסים לעזה. עולם כמנהגו נוהג.
טרלול מוחלט, בעוד שחטופינו מקבלים אולי רבע פיתה.
אבל ארצות הברית לוחצת.
בעוד שחטופינו מקבלים רבע פיתה, אז פה כבר יש, אתה יודע, ראיתי את השווקים והזדעזעתי.
נכון.
שווארמות, פירות טריים, תאמין לי, אצל הירקן אצלי בתוך השוק, בעיר אין את הפירות הטריים האלה שהם מקבלים. תבואי לירקן שלי. שהם מקבלים, ואני אומרת לך, והים שוקק חיים, אנחנו התרללנו לגמרי. עכשיו, מה הכי נורא בכל הסיפור הזה?
כן, אבל ארצות הברית לוחצת עלייך.
מה הכי הכי נורא בכל תעשי? הסיפור הזה? קודם כל, יש עכשיו נמל שהם הקימו להם, קיבלו נמל, ג'יילוץ, ויש כבר מנגנונים אחרים שהם לא שלנו, שאנחנו לא צריכים להיות חלק מהפתרון הזה. ואפשר את הסיוע המנטרי שימצאו פתרונות אחרים כדי להעביר את זה. אני אומרת שלראות את הסיוע, את המסעיות סיוע האלה, בסוף מגיעות לידי חמאס. והחמאס חוזר לשלוט בזכות זה שהוא שולט גם אזרחית, הוא שולט גם צבאית, וזה משקם את כוחו, ואתה רואה אותו בסוף עומד בפתח ונותן לכל המשפחות, מזין את המשפחות, אז איך נחסה, איך מטרה אחת מתיישבת עם המטרה השנייה? זה לא מתיישב, זה לא קורה. וזה חלק מהבעיה
כחיילת
שלנו.
כחיילת בצבא הגנה לישראל, כקצינה בצבא הגנה לישראל, כבר דיברו אין ספור פעמים על זה שבנציבות בתי הסוהר שמו חיילות לשמור על מחבלים. אני לא מבין את ההחלטה המטומטמת הזאת, ואני לא מבין את ההחלטה המטומטמת עכשיו שחיילות תשגחנה על מחבלי הנוח'בה. אני לא מבין, מישהו פה איבד את שפיות דעתו? זה הצבא החליט.
זה מחדל שאין כדוגמתו. אני נחשפתי לזה מפניות שהגיעו אליי.
מה עשית עם זה?
הגשתי דיון מהיר עם עוד 6-7 חברי כנסת שהצטרפו אליי.
של מי הרון האווילי הזה?
האיוולת הזאת בסוף, תקשיב, קודם כל צריך להבין את זה. מחבלי הנוח'בה האלה שהגיעו לכאן.
הם הרוצחים, מה זה?
זה לא רק רוצחים, זה הם הגיעו עם אג'נדה שלמה של טרור, שחיטה, אונס וטרור מיני, דפוס טרור מיני כתפיסת עולם. עכשיו, לקחת חיילות בסדיר או במילואים, שלא הוכשרו, שמעולם לא היו סוהרות בשב"ס, או לא למדו את המקצוע.
וגם אם כן, מה פתאום?
ולתת להם להשגיח על, 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 על רוצחים שפלים, אתה יודע, וזה באנדרסטייטמנט מה שאני אומרת, אני רוצה להגיד מפלצות, כי זה להליף את החיות, להגיד חיות, מפלצות, פשוט מפלצות אדם, ולחשוף אותם לכאלה סיכונים, מן הראוי שמי שהחליט ההחלטה המטורללת הזו יחשוב עוד פעם.
החיילות עברו הכשרה, את לא יכולה להגיד שלא.
הכשרה של שבוע זה לא הכשרה.
שבוע ימים.
ואתה יודע מה, דוד, אני רוצה להגיד לך, אני הראשונה שאומרת, נשים וגברים בצהל, בכל התפקידים, כל התפקידים צריכים להיות פתוחים לנשים, אבל כאן זה ממש לקחת את הכלי הנשק היחיד שנשאר לאותו מחבל נוח'בה, להתארטל מול אותה חיילת, או לפגוע במינית, ולשים אותה באזורי חשיפה, ובאזורי סיכון, זה בלתי נתפס.
זה קרה בשבוע שעבר.
ויש מישהי שכבר מידע, ההתארטלות
וכל מה שאמרת לי,
מישהי שמידע על כך שזה, אז זה בלתי נתפס, אין בכוונתי לעזוב את הנושא הזה, זה נושא שאסור שיקרה, מי שצריך לטפל במחבלים ובאסירים ביטחוניים, זה מוסד כמו השב"ס, וזה בעלי מקצוע.
טוב, שאלה אחרת. ביידן הודיע השבוע כי יש התקדמות משמעותית לנורמליזציה עם סעודיה. אני יכול להגיד את דעתי?
כן.
לא היה, לא נברא, אפילו משל לא היה. אין שום התקדמות. תשאלי אותי, איך אתה יודע? איך אפשר להגיע להתקדמות כשהסעודיה אומרת, יש לנו תנאי אחד, שיחות על מדינה פלסטינית. עכשיו, אני קצת לא, אולי את מבינה יותר טוב ממני, כי אני קטונתי, לא מבין. מדינה שתהיה מדינת חמאס ביהודה ושומרון? לזה הוא מתכוון? או סעודיה? ולכן, מה זה הקשקוש הזה? יש התקדמות. התקדמות למה? להקמת מדינה פלסטינית? תסבירי לי.
אני לגמרי מסתכלת על זה, על העיוות הזה, כי ברור לחלוטין שזה לא שלום עם סעודיה.
אבל ביידן הוא תומך בישראל, אבל ביידן הוא תומך בישראל,
עכשיו,
ולמה הוא אומר את זה?
עכשיו מדינה פלסטינית.
אין באמת התקדמות.
מדינה פלסטינית, גם אתה וגם אני מבינים שאין פה בכלל התכנות, ואין פה, מי ישלוט במדינה פלסטינית?
סעודיה לא תהיה שם.
מי ישלוט במדינה פלסטינית? מה זה מדינה פלסטינית? איזה
אני אגיד לך מי שלא.
אז גם אבו מאזן שלא מצא לנכון אפילו להכחיש את אירועי השבעה באוקטובר.
אז גם שלא.
מה הבדל בין הטרור שהוא עושה לטרור? יש טרור מדיני ויש טרור צבאי. הוא עסוק בטרור מדיני. מה שהוא עושה לנו בעולם זה לא פחות מטרור מדיני.
ומי זה הסגן שלו, את יודעת?
אז אתה מבין שאנחנו נמצאים פה באיזשהו חשוק? לכן אני אומרת,
הסגן שלו אגב זה מישהו שהיו הרבה תלונות נגדו על אונס. והוא סגר את זה שם בכסף, הסגן של אבו מאזן.
ואני אומרת לך, רגע, אתה רואה את הרשויות היום באיוש, הרי גם אתה מסתכל על הסקרים, יש סקרים של שקטי
80%
שאומר... 80%
תומכים בשבעה לאוקטובר.
תומכים בשבעה באוקטובר, תומכים בחמאס, אז מה, גם אם עכשיו היה, עכשיו מחליטים לשים כוחות של פתח בעזה, מה קרה כששמו כוחות של פתח בעזה? אתה יודע, ב-2005 הם זרקו אותם...
אם אני לא יודע, אני כבר מדבר על זה שנים.
החמאס זרקו אותם מהגגות, זה בדיוק אותו ריטואל, לכן אנחנו לא משחקים פה בנדמה לי, אין מקום לכוחות, אמרתי לך, מי שצריך להיות, זה מדינות של הליגה הערבית, צריכות להיות חלק מהפתרון הזה, העולם צריך להבין את זה, הסיפור של מדינה פלסטינית, זה אפילו, זה פרסה, זה לא דבר שיש לו בכלל אחיזה במציאות, בטח שלא הבנו לאן לקחו אותנו הסכמי אוסלו, לא הבנו לאן לקחה אותנו ההתנתקות שהם זרקו אותם, החמאס זרקו אותם מהגגות, הם לא שותפים פוטנציאליים נקודה, ובטח אף אחד לא נותן פרס על השבעה באוקטובר.
ולא דיברנו על חוק הגיוס.
תראה, חוק הגיוס הוא מחויב מהמציאות, ומה שמצופה מהממשלה הזו שתתעלה לגודל השעה, לצערי זה לא קורה. מה שאנחנו מבינים מהשבעה באוקטובר ואילך, זה שצריך פה צבא גדול וחזק, וכדי להקים עוד צדקים, וכדי לעבוד צדקים שחיילים ירדו מהם מהסדק, כי חלק נהרגו וחלק נפצעו, חייבים לצופף שורות.
צהל יכול לקבל את החרדים כחיילים?
חרדים חייבים להיות חלק בלתי נפרד.
לא, אם יש לו אפשרות לקבל כמויות
רק
כאלה.
אתמול, רק אתמול ראיתי ועדה כבר שצהל מבין, יש ועדה של אלוף שקדי שצהל מבין שצריך לעשות את זה, והוא עושה כבר את כל תהליכי הסוציאליזציה המתאימים. מי שצריך לקבל את ההחלטה הזו, זה בסוף צריך להיות במסגרת החוק, צריך לגייס את כולם בגיל 18 לצהל, וכולם צריכים להיות חלק מהתרומה, כולם צריכים להיות מתחת לאלונקה, אין לנו ברירה, אנחנו נמצאים במזרח התיכון, המזרח התיכון הוא רווי איומים, רק ברגע זה יש לנו 6 זירות פתוחות, ולכן חרדים חייבים להתגייס בגיל 18 לצהל, כולם כולל כולם, דתיים, חילוניים, חרדים, יהודים, לא יהודים, כולם, כל מי שאזרח ישראלי צריך להיות חלק מהצבא ומהסדק של הצבא, כמובן על פי צרכי הביטחון ועל פי שיקולי ביטחון מידע.
חברת הכנסת, תת-אלוף במילואים שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה.
תודה רבה לך, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.